גם כן תרבות.
הצייר אניולו ברונזינו בין המאה ה-16 יעמוד במרכז השיחה הבאה שלנו. מדויק יותר נעסוק בציור אחד שברונזינו צייר, דיוקן, אדם צעיר עם נוצה ונייר, שהיה שייך ליהודיה, ליהודיה שענתה לשם אילסה אילסברגר. היא נרצחה על ידי הנאצים ב-1941. עכשיו הציור הזה יעמוד למחירה פומבית בבית המחירות הפומביות סוטביז ניו יורק בחודש ינואר הקרוב. דרך הציור הזה אנחנו נספר לכם מאזינות ומאזינים את סיפורה של אילסברגר. היא אומנם הגדירה עצמה פרוטסטנטית, אך כמובן תחת חוקי הנאצים זה לא ממש עניין אותם, היא נרצחה בשואה, והציור שלה מספר את סיפורה. נברך לשלום את יועצת בתחום השבת רכוש ושימור מורשת, עורכת הדין אלינור קרויטוריו. בוקר טוב לך.
בוקר טוב גואל.
אנחנו עוסקים כאן יחד איתך לאורך השנים, עורכת הדין קרויטוריו, בהרבה מאוד יצירות שהיו שייכות ליהודים והושבו או היו צריכים להיות מושבים, אצטרה אצטרה. זה מקרה אחר לגמרי, הציור הזה של ברונזינו.
נכון, הציור של ברונזינו הוא באמת סיפור מיוחד ושונה מכל הכיוונים. קודם כל נתחיל בזה שבכלל לא הבינו עד ממש לאחרונה שזה ציור של ברונזינו. היו בטוחים שזה ציור של אמן אחר, איטלקי שפעל בתקופה דומה בפירנצה בשם ז'קופינו דל קונטה. והציור הזה שנוצר בסביבות 1527 נרכש על ידי אותה אילזה הסלברגר בשנת 1927. היא הייתה אישה מאוד מאוד עשירה, באה מבית עשיר בעצמה, באה ממשפחה של מפעלים של מכונות תפירה, והייתה נשואה לבעלים של מפעל לעיבודורות, פרנץ הסלברגר, משפחה עמידה מאוד.
מינכן, נכון? שם היה
מינכן, גרמניה. אכן בחרו לחיות כפרוטסטנטים, לא ראו את עצמם כיהודים, אם כי צריך לומר שזו, זה מעמד עצוב מעט, משום שהפרוטסטנטים המקומיים לא באמת מקבלים אותם כנוצרים, והיהודים גם כבר לא רואים בהם יהודים ולא מזדהים איתם, כלומר הם קצת שייכים לאף אחד, האנשים האלה, אבל הם עמידים מאוד והם אוספים אמנות, ואילזה רוכשת את התמונה הזו, כפי שאמרתי, בשנת 1927, בעלה הולך לעולמו באמצע שנות ה-30, עוד לפני השואה, בנסיבות טבעיות,
והיא כבר, היא כבר בדרכה החוצה, נכון? היא יכולה הייתה לברוח.
נכון מאוד. היא בקיץ 1938 נוסעת עם ביתה טרודי ממינכן למילאנו לבקר קרובים, ומשם טרודי הבת ממשיכה לארצות הברית, בלי קשר באמת עדיין לנאצים, אלא פשוט מחליטה לפתוח דף חדש בארצות הברית. האמא מחליטה לחזור למינכן בדיעבד, חוקרת שחקרה את חייה, טוענת שהייתה לה שם איזושהי אהבה, איזשהו בן זוג שבגללו היא שבה למינכן, והיא בעצם עושה כאן, איך לומר, את טעות חייה.
כן,
משום שהיא נתקעת במינכן, הנאצים עולים לשלטון, הונה, כפי שאמרנו, הון רב, והנאצים לא רק מכריחים אותה להיפרד מה...
זהו, רגע, אני עוצר אותך, אני עוצר אותך, מכריחים. את חוקרת את זה כל כך הרבה. הסבירי לנו אולי באמצעים פשוטים ביותר, מה זה אומר? כי לכאורה הם משלמים, לכאורה הם מוציאים מהכיס כמה מרקים.
אז זהו, במקרה הזה דווקא של הסלברגר הם לא מוציאים, הם פשוט מלאימים. הרבה פעמים הדברים נעשו בצורה חוקית במרכאות, כן, אנחנו לא בטלוויזיה, אלא ברדיו, אבל חוקית במרכאות, משום שהוצרו צווי על עמה מסודרים שאומרים שהרכוש הזה והזה מולעם עבור הרייך. במקרה הזה הפליאו הנאצים והגדילו לעשות, ואפילו לחצו עליה כדי שתתרום כסף לבניית מחנה של, בדיעבד היה מחנה ריכוז, היא לא ידעה, מחנה מילברשופן ליד דחאו, והיא באמת בלחץ כנראה מסיבי, רגשי של הנאצים, תורמת 100,000 מרק
להקמת מחנה, שימעונה, מאזינות ומאזינים, מהכסף שלה היא נותנת כסף להקמת מחנה ריכוז. היא כמובן צריך לומר, היא לא יודעת, בדיוק, כמובן, היא לא יודעת מה יעלה וכולי.
להפך, הם עוד מבטיחים לה שהיא חברה של הנאצים, והם כמובן יגנו עליה ולא יפגעו בה לרעה, והיא בעצם מבחינתה קונה לעצמה שקט, אלא ש... ברכבת הראשונה שיוצאת ממינכן למילברשטוט, למחנה שנבנה במוקספה שלה, היא נשלחת באותה רכבת, ומשם תוך זמן קצר היא נשלחת לגטו קובנה, מוצאת שם את מותה בשנת 41, כלומר לא הכסף ולא הקשרים ולא התרומה הצליחו להציל אותה. והתמונה שכפי שאמרתי הולאמה, עוברת גלגול אחר. אישה בשם גרדי טרוסט, שהיא אדריכלית ומעצבת פנים, שהיטלר מאוד מאוד העריך את דעתה, סייעה לו לבחור תמונות למוזיאון שהוא תכנן לבנות בלינץ בעיר הולדתו, מה שנקרא מוזיאון הפירר, שאמור לכלול את היצירות הגדולות בהיסטוריה. ואותה גרדי טרוסט עוברת על, על יצירות שמגיעות לאוסף הלאומי הגרמני, שמולעמות, ובוחרת את היצירה הזו למוזיאון בלינץ, והיא מסומנת 1400 בתוך רשימות המוזיאון ללינץ.
למה המספר הזה חשוב לך? הסבירי לנו מה זה ה-1400 הזה.
אני מיד אגלה, אבל זה בעצם המספר שאפשר את ההשבה בסופו של דבר למשפחת הסלברגר, כי הוא החזיר אותנו אל הרישומים, וראו באמת שהתמונה הזו היא תמונה שנבזזה, ולא תמונה שבבעלות הנאצים. אז התמונה מקבלת את אותו מספר 1400, והיא כשהמלחמה מתקדמת והגרמנים מחביאים את היצירות שנועדו למוזיאון בלינץ במכרות המלח באלטהאוזן באוסטריה, כדי לשמר אותן, יש שם גם תנאים, תנאי אקלים טובים וגם הגנה מפני ההפצצות של בעלות הברית. לאחר מכן בעלות הברית האמריקאים במקרה הזה, אותם מונימנטסמן, אותם אנשי אוצרות של צבא ארצות הברית, מגלים את האוסף במכרות המלח, מוציאים את התמונה כבר ממש בסוף המלחמה, ובמסגרת חלוקה שהייתה מכוח הסכמים שונים בסוף המלחמה, התמונה הזו מוחזרת לגרמניה, והיא הופכת למעשה לחלק מהאוסף של הממשל הפדרלי של גרמניה, ובמשך שנים רבות היא תלויה במשרדים של הממשל הפדרלי בבון. בכלל, כפי שאמרנו, חושבים שהיא של ז'קופני דל קונטה,
ובטח לא יודעים את הערך הכספי הרב שלה. רק נאמר לכם, מאזינות ומאזינים, בבית המחירות סוטביז ניו יורק בחודש ינואר, היא עומדת בין 3-5 מיליון דולרים.
נכון, ונזכיר רק גואל באותה הזדמנות שתמונה אחרת של, של אותו צייר, בנזינו, נמכרה ב-2015 ביותר מ-9 מיליון דולר. כלומר, הפוטנציאל של המחירה פה הוא פוטנציאל עצום, מבחינת הסכומים שאליהם ניתן להגיע. נאמר אולי ש... העיזבון של הסלברגר שמעמיד את היצירה הודיע כבר שכל הכספים האלה הלכו לתרומה לניצולי שואה ולכבדי ראייה. אז הסוף הוא טוב, אבל אם נחזור אחורה, התמונה הזו גם תלויה במצב פיזי, אף אחד לא דואג לנקות אותה, לשמר אותה, נוצר עליה עם השנים מן שכבת וק צהובה כזו של אבק ושומן. וכשמעבירים אותה למשרדים של הממשל הפדרלי בברלין, פתאום מגלים את המספר מאחוריה, והיום בשנים האחרונות גרמניה כבר מאוד מודעת לעניין ויודעת להגיד ולזהות שאם יש מספורים צריך לבדוק אותם, ואכן נערכת בדיקה ומגלים שהיצירה הזו היא של משפחת הסלברגר. כפי שסיפרנו, אילדה כבר אילדה נרצחה, אבל ביתה טרודה חיה בארצות הברית, בינתיים גם הלכה כבר לעולמה, והעיזבון
הוא זה שמנהל את המחירה כולה.
מקבל את היצירה מידי הגרמנים, דרך אגב, ללא הליך
משפטי. ללא הליך משפטי, זה סיפור יפה, כן? לא היה צריך לריב איתם, לא היה צריך לתבוע אותם בבתי משפט בכל רחבי העולם. הם פשוט הבינו שיש להם ביד ציור גנוב, כן.
לגמרי, הם מחזירים אותו, ומנהלי העיזבון מחליטים באמת למסור אותו לבית המחירות סוטביז למחירה, ואז מתחיל הגילוי המרגש, מנקים אותה, מסדרים אותה לקראת המחירה, ובוחנים אותה עם מומחים לאותה תקופה, ופתאום מגלים, ומספר מומחים בוחנים אותה, ומקבלים החלטה שמדובר בברונזינו, ולא בדל קונטה, והערך שלה משתנה, המעמד שלה משתנה.
כמה יפה וכמה עצוב, הכל ביחד, דרך הסיפור.
לגמרי,
דרך הסיפור של האישה הזאת. אז הנה, לכל אדם, לכל איש יש שם, אז כך אנחנו מנינו עכשיו את שמה של אילסה אילסברגר, דרך הציור של הניולו ברונזינו. אני רוצה מאוד להודות לך, כרגיל, תענוג גדול איתך, עורכת הדין אלינור קרויטוריו. תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה לך, גואל.